ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
למעשה אנחנו פותחים בסדרה שראש הישיבה הודיע עליה בכנס הבוגרים במוצאי זאת חנוכה. ננסה לצאת לדרך ובמשך הזמן מקווה שזה ישתכלל או ימלא כל מיני חסרונות שיתגלו במידה שהשומעים יצביעו על כך או דברים דומים לזה. החומר הנלמד הוא שמועות ראיה. שמועות ראיה הוא בין הוותיקים, ודאי היו כאלה ששמעו כבר מחזור אחד או שניים שלמדנו בישיבה בשנים קודמות. בינתיים נתווספו עוד כמה שיחות שלא היו במחזורים הקודמים, וזה קשור לנושא גדול יותר, והוא תורת האלפה של הרב קוק. בדרך כלל מכירים את דברי הרב קוק מהספרים שלו, גם הספרים הם חלוקים בכמה וכמה מקצועות התורה, אבל כמובן שבמשך שנות רבנותו הוא נאם הרבה, דיבר הרבה, שוחח הרבה, ויש כמה וכמה ספרים שכינסו את הדברים הללו שבעל פה. אז מה שנוגע לתורת העל פה שלו, שהיא בוודאי בעלת כמה גוונים, יש דברים שהיה אומר ככה בשיחות אישיות, יש דברים שהיה נואם בפרסיה במעמדים חגיגיים, ויש דברי תורה שהיה אומר בצורה מסודרת. בזה יש מקום מיוחד לשיחות בסעודה שלישית. הוא נפטר בגיל 70. הוא התחיל את הרבנות שלו בגיל 20 פלוס. זאת אומרת, יש לנו עדויות למעלה מ-50 שנה הרב היה מדבר בצורה מאוד מאוד שיטתית ומסודרת, בעיקר בשיחות בסעודה שלישית. אולי 2-3 אולי 5 שיחות יש שהוא בעצמו כתב אותם אחרי שבת ממה שהוא אמר בשבת, בעיקר בזמן שרב צבי יהודה לא היה איתו. נניח שהוא היה בלונדון ורב צבי יהודה עוד היה בשוויץ, אז הוא כתב לו את מה שאמר בשבת. אז יש לנו דוגמה או כמה דוגמאות איך זה היה יוצא אם הוא היה כותב את זה. אבל עובדה היא שהרב חרל"פ למשל מספר שכמה פעמים הוא שאל אותו למה הוא לא כותב את זה, אז הוא אמר בשתי הזדמנויות שתי תשובות. מקום אחד הוא דיבר ככה בצורה קצת סתומה, ואמר שכיוון שהוא זוכה לזה בשבת, אז הוא מתייחס לזה כמו ערך שבתי ולא רוצה כאילו להוריד את זה לעולם המלאכה של חול ולכתוב את זה. בהזדמנות אחרת הוא אמר שהמחשבות כל כך רודפות אותו והזרם של הדברים כל כך שוטף שהוא לא יכול לבסט אותו והוא לא יכול לתת לו קיטוע כדי לכתוב אותו. יש למשל באיגרות ראיה בחלק ד' מכתב משנת תרפ"ה שאחד מהמקורבים אליו ששימש לו כאכסניה בתקופת שוויץ במלחמת העולם הראשונה, ביקש ממנו, והרב רצה מאוד להשביע את רצונו, שיכתוב כמה מהדברים, שישלח לו כמה דברים שהוא נועם, שהוא אומר. והרב אמר לו שזה, אני לא יכול, כי המחשבות כל כך עוטפות אותי, שקשה לי כאילו להוריד, בכל אופן אני אשתדל. אבל על כל פנים, רובי הדברים הללו נשארו בעל פה. היו אנשים שכתבו את זה לעצמם, כמו שנניח השיחות של רב צבי יהודה, אני מדוגמה מיצירה יותר מאוחרת שיצאו בכמה וכמה מהדורות. אנחנו מכירים את חמשת הכרכים שהרב אבינר ערך שיחות רב צבי יהודה, זה בדרך כלל תלמידים שכתבו למרות שרב צבי יהודה היה אומר את זה, אני חושב גם כבר במוצאי שבת ממש, אז היו כאלה שהיו ככה בחצי הסתר כותבים את זה, והיו כותבים את זה אחרי שבת. נדמה לי שחלק מהם רב צבי יהודה ראה והסכים או שיפץ או דברים כגון אלה. אז כך היה גם אצל אביו, שהיו אנשים שכותבים, בייחוד עם השיחות מאוד ירשימו. אף על פי שכל מי ש... כמעט כל מי ששמע והיה נוכח בזה, בייחוד מי ששמע את זה בצורה עקבית, היה מתרומם מהשפע ומהמהלכים הרחבי האופקים הללו. אבל לכתוב אותם היה, לא היה קל. הרב נרי, הרב משה צבי, זיכרונו לברכה, היה, בזמן שהיה בירושלים, היה מהשומעים הקבועים, אבל מפעם לפעם היה כותב, ונשארו לנו כמה טיוטות כגון אלה, הוא גם פרסם חלק מהם, והיו גם אחרים שכתבו. יש פה אפילו איזה קוריוז מעניין, שיש למשל שיחה אחת, נקרא לדוגמה, שיחה שהוא אמר בראש השנה, תפריש צדיק דלת בחורבה, לי ידוע על שלושה שכתבו אותה, ואותה שיחה. אחד היה אליעזר אלינר, זיכרונו לברכה, שני היה מאיר מדן, אביו של ראש הישיבה בהר עציון, ושלישי היה הרב נריה. אז כמובן שהיסוד נמצא אצל כולם, אבל כל אחד, ממש כמו שחזל אמרו על המן, שכל אחד היה תואם טעם המן לפי מה שהייתה הדרגה שלו, אז כל אחד הבליט יסודות אחרים בדבר הזה. זה, מבחינה מסוימת זה קל יותר כשיש טקסטים שאתה יכול מהם לקחת, אבל מבחינה מסוימת זה קשה יותר, כי אתה צריך למצוא את המכנה המשותף של כל השיחות הללו כדי לבנות מהם שיחה אחת שלו. לנו ידוע על יהודי אחד, שמו היה קלמן אליעזר פרנקל, היה יהודי חסידי, היה קרוב לרב. אני הכרתי אותו בתקופה מאוחרת בחייו, הוא היה כבר אז תל אביבי, אבל קשרתי איתו קשרים, והוא העביר לי חלק מן הטיוטות שלו, חלק הוא פרסם בספר בשנת תפרי צדיק ת', זאת אומרת ערב מלחמת העולם השנייה, רק על ספר בראשית. ו הסגנון לא היה, הוא כותב בעצמו שהוא רגיל בסגנון חסידי, וגם העברית הייתה שונה ממה שהיא נוהגת היום. על כל פנים, אני קיבלתי את הטיוטות הללו, או את הטיוטות, את המחברות הללו, ומהם ניסיתי לנסח שיחות על פרשת שבוע, כפי שהם נמצאים במסגרת שקוראים לה שמועות ראיה. זה בדרך כלל מהשנים תפריש פייטט, תפריש צדיק, צדיק א', צדיק ב', בערך השיחות הללו. הרב נריה מספר שבשבת אחר הצהריים, לפני שהרב היה נכנס להגיד את השיחה, היה לו על שולחן שלו שלושה ספרים, שפת אמת וליקוטי תורה של בעל התניא, והספר כלי חמדה של הרב פלוצקי, שהיה בן תקופתו של הרב קוק. הוא היה רב בפולין, הגיע לארץ, יש תשובות בהלכה שהרב קוק כותב לו, הם נפגשו כמה וכמה פעמים, אבל הרב מאוד העריך את הספר שלו, שהוא למעשה בנוי במתכונת קרובה מאוד לחשיבה הפולנית הלמדנית, דהיינו גם על יסודות הלכה שיש בפרשה, וגם כל הדברים המשתלשלים הם בצורה מאוד מורכבת. אז הרב נריה אומר שהוא ככה היה מרפרף בהם, וזה כנראה היה נותן לו לעתים קרובות את הכיוון של השיחה שעליה הוא אמר, שעליה הוא דיבר בסעודה שלישית. הרב פרנקל הזה מספר שפעם הוא התקשה בלהבין את השיחה, והוא נכנס באמצע השבוע, כשהוא אמור היה לכתוב אותה, נכנס לרב פרוש שיפרש לו אותה, ואז הרב פרש לו בצורה אחרת לגמרי. אז הוא אמר לרב, הרי בשבת הרב אמר ככה, אז הוא אמר, אני לא זוכר כבר מה אמרתי בשבת. זוהי כמובן אחת ההוכחות הברורות שהוא לא היה מתכונן, אלא כל המדרשים וכל הגמרות וכל הראשונים וכל החלקים של התורה, וזה היה הדבר המאפיין, שהייתה שליטה מלאה בכל החומר הזה, ואז ממילא הוא בלל את זה, הוא טבע איזה פקעת גדולה מאוד. פעם אמר לי הרב פרנקל הזה, שלעיתים תוך כדי שיחה, כשהדבר הזה התענה לא הייתי אומר הסתבך, אבל הוא עבר משטח לשטח, אז הייתי שואל את עצמי, איך הוא יצא מתוך הפקעת הזאת? ביידיש פולנית הוא אמר, ויבריטר הרוס קריכן, איך הוא ישתחל לי מתוך הפקעת הזאת שהוא דובר, אבל בסוף הוא ישתחל, ואז כל הדברים האלה היו מהירים מאוד. בין אלה ששמעו אותו דרך קבע, היה רב לזר מאיר ליפשיץ, זה שעל שמו סמינר ליפשיץ. רב צבי יהודה סיפר לי שהרב לזר מאיר ליפשיץ הזה היה נוהג ברבי, ברב מעשה רבי, היה נותן לו קביטלך, והיה מקשיב דרך קבע. הוא כתב מסע גדולה על הרב אחרי שנפטר בשם הרב, ושם הוא אומר על היופי ועל העושר. כמובן היו צריכים להיות מבינים גדולים בשביל להבין כמה דברים יפים בדרך הילוכו של הרב. זאת אומרת, פרט למהלך הראשי של ענייני הפרשה, יש מה שהייתי קורא רווחי משנה. זאת אומרת, אנחנו מרוויחים כמה וכמה דברים באגב, בפירוש, בפסוק, או באיזה רמב"ם במורה נבוכים, או איזה תשובה בהלכה שנזכרת בזה. זה גם הרב זבין מדגיש, שהוא אומר שהוא לצערו זכה רק פעם אחת לשמוע את הרב, והוא הדגיש את המורכבות של הלכה ואגדה. זאת אומרת, יסודות בהלכה שהוא יישב על פי אותם עקרונות שהוא עליהם יחיב את הדיבור. אז זה רווחים לגמרי לא מבוטלים, שאומנם הם לא תמיד קשורים לגוף השיחה, אבל הם בני לוויה מאוד נחמדים וחביבים, שאנחנו מרוויחים אגב של כל הדבר הזה. אז פרט לחלק גדול מהשיחות היה הרב אומר ביידיש. גם כאן יש כמה מסורות. שמעתי מאחד מחשובי התלמידים, זה יהודי בשם רב שבתאי דניאל, שבתאי דון יחיה, שהיה עורך הצופה במשך שנים ולמד במרכז, ובנו ונכדו של הרב מלוצין, שהרב למד אצלו בגיל צעיר. אז הוא אמר לי שכשהרב היה מדבר ביידיש, אז הוא היה בא לידי ביטוי יותר נמרץ, כי זה היה השפה שהוא שלט בה. בשבתות הקיץ הוא היה מתחסן בקריאת משה, כך זה היה נחשב כאילו פרוור של הבראה או של נופש, ושם מפני שהיו כבר יהודים יותר צעירים, אז הוא היה מדבר בעברית. אז יש מי שאומר שבעברית הוא התבטא בצורה מיוחדת, ואולי יכול להיות שהיה חסר משהו בעסיסיות של הדבר הזה. הרב אוטנר היה אחד מגדולי המקשיבים, הוא היה קרוב משפחה, הוא בן דוד של רב צבי יהודה, אז הוא היה מעריך לדבר איתי על המעלה של היידיש, שהיא מאוד שורשית, ובה אפשר יותר להתבטא, אולי מפני שיש יותר אוצר מילים גדול, או על כל פנים מושגים שמתבררים יותר בשפה היידישאית. על כל פנים, אז אני אבל קיבלתי את הטקסטים בעברית, הייתי אומר לא תקנית, ובזה שגם הכותב לא שלט בעברית כשפת אם, אז נקבעו לו זה ראשי פרקים שהם כאילו מנחים את נושא המשנה שהדברים על הפרשה כתובים, וכמובן גם מלווה בהערות או במקורות עד מקום שידי מגעת. יש כמה מקומות אני לא מצאתי את ידיי ורגליי בזה, אז השארתי את הדברים כמות שהם. יש גם דברים ש גם ככה אני חושב מגיע לרב קלמן פרנקל הזה יישר כוח גדול שהצליח לזכור את כל המהלך. אני חושב שבגלל הרקע החסידי שלו, והרב היה שלט גם בשפת אמת שיש הכל בנוי על רמזים, אז הקלמן פרנקל הזה יכול היה לעקוב אחרי כל המהלכים האלה, אבל יש מקומות שאני לא הצלחתי לעקוב, אז השארתי את זה כמות שהוא. ובסופה של השיחה גם הוספתי פרק בשם בשולי השמועה, כאילו לתמצת או לרמוז או אפילו בדברים מפורשים על המובאות או הסמכתאות שיש לזה במקומות אחרים, או להצביע על מקורות נוספים שהרב טיפל בנושא הזה. לפעמים זה קצר, לפעמים זה יותר מעריך בלהעביר את כל הרקע של הדבר הזה. אז אנחנו בעזרת השם נתחיל בפרשת תרומה. אפשר שאת הטקסט כפי שהוא מנוסח בשפה המודרנית אפשר יהיה לראות אותו לפני שבת. השיעור עצמו בישיבה מתקיים ביום שישי בכולל של יום שישי, כשחלק מן המשתתפים הם בוגרים שבאים גם מירושלים גם מנקודות יותר מרוחקות, ואז אפשר יהיה בתחילת שבוע שאחרי זה להעלות את זה לאתר. גם יכול להיות שפרשת תצווה אפשר יהיה אולי לפני זה להקריא או לראות או ללמוד ביחד, לראות איך הדבר הזה נראה. בכל מקרה הקדוש ברוך הוא יעזור, אז נקבע את שני חודשי אדר, אדר א' ואדר ב', כתקופה שניתן לאתר הזה לרוץ. זאת אומרת, נלמד יחד, נראה, נעיין, אם יהיו שאלות ודאי ימצאו דרך איכשהו להעביר את השאלות, במידה שידי משגת אפשר אולי להשיב על זה, ועל סמך הניסיון המצטבר נוכל לקראת חומש ויקרא, שזה יהיה בוודאי כבר אחרי הפסח, לשכלל או לתקן נקודות שמתבקש מהם לתקן אותם בשיחות הבאות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.